כי אנחנו מתחילים היום, אנחנו באמצע הווידוע של הכהן על הפר, נכון? במשנה בסוף למנהל המודד, בואו נתחיל עם זה. בא לו עץ הפרו, ופרו היה עומד בין האולם למזבח. אוקיי? אז דווקא באזור הזה, אחרי המזבח, עד שמגיעים לאולם, זה נקרא בין אולם למזבח. אז הוא עומד דווקא שם, ראשו לדרום ופניו למערב. אוקיי? אז ראש הבהמה בכיוון הדרום, אוקיי, הוא מסתכל, כאילו הוא, הפנים שלו ככה, ופניו למערב, שואלים איך זה יכול להיות, אז הוא עוקב את ראשו. אוקיי, ויש סיבה כדי שהוא לא יציר גללים ביד המזבח, כאילו זה לא מכובד. והכהן עומד במזרח, ופניו למערב, אוקיי, הוא עומד בצד המזרחי, והוא מסתכל בפנים תוך ההיכל. וסומך שתי ידיו עליו ומתוודד. כך היה אומר, כך, זה אנחנו מכירים מעבודת יום הכיפורים. אם כן, רוב העבודת יום הכיפורים אולי קצת פחות מוכר לכם, לפחות החלק הזה מובן וברור. אנא השם, אביתי, פשעתי, חטאתי לפניך, אני וביתי. אנא השם, כפר על העוונות ולפשעים ולחטאים שאביתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך, אני וביתי, ככתוב תורת משה עבדך, כי ביום הזה אכפר וכולי, והם עונים אחריו, ברוך שם כבר מלכותו לעולם ועד. עכשיו אנחנו היום נתחיל מהנוסח של הוידוי. ומניין שבאנה. איך אנחנו יודעים שהוא אמור להגיד אנה? נאמר כאן כפרה ונאמר להלן בחורף כפרה. מה להלן באנה? אף כאן באנה. אז מה אומרים בעצם? שיש לנו... רק שנייה, אליטור. He's away. מה להלן באנה, אף כאן באנה. אז אומרים, אנחנו לומדים את זה מחורף, אוקיי? ממשה רבנו, שהיה חטא העגל, אז מה קרה? הוא בעצם אומר, יש את הפסוקים כאן, הוא אומר בעצם שמות למד ב', כתוב, ויהי ממחרת, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ועתה עלה אל השם, אולי אכפרה בעד חטאותיכם. אז כמו שאצלנו כתוב בוידוי, והקריב את הפר שלו, וכיפר בעדו בעד ביתו, שזה גם מופיע בדף שלכם, בט"ז, פסוק ו', אז גם שם כתוב, אולי אכפרה, אני אנסה לכפר, לקבל כפרה בשבילכם. וישב משה אל השם ויאמר, אז מיד הוא מתחיל, ומה הוא אומר? אנא, חטא, עם הזה חטא גדולה, אז הוא מתחיל עם אנא. עכשיו, למה בכלל שואלים את זה? אז יש שמסבירים שבעצם אנא זה לשון של תפילה ובקשה. והאהרון כאן הוא לא עושה תפילה ובקשה. הוא עושה וידוי, זה לא לשון של וידוי. אבל כאן אנחנו לומדים ממשה רבינו שכן משתמשים בזה כוידוי. ונאמרה, ומניין שבשם, אז איך אנחנו יודעים שהוא משתמש בשם השם? אז אומרים כאן, כאן גם, מה השם? כשהוא אומר בשם, כולם מבינים שזה מדובר בשם המפורש. אוקיי? כשהוא אומר, אנא השם, הוא אומר באמת את השם המפורש, ולא רק השם כמו שאנחנו אומרים בתפילות שלנו, אלא ממש שם המפורש, י' כבד. אז מניין שבשם, נאמר כאן כפרה, ונאמרה בעגל ערופה כפרה. לומדים עכשיו מעגל ערופה. עכשיו, מה כתוב בעגל ערופה? הפסוק הוא ככה. כפר לעמך ישראל אשר פדית השם, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, ונכפר להם הדם. Okay? בעגל ערופה, כמו שלמדנו, זה כשיש יש גוף מת, ולא יודעים מאיפה זה הגיע, זה לא בתוך עיר, זה בשדה, אז מודדים, מוצאים את העיר הכי קרוב, והם צריכים להגיד איזשהו טקסט של כפרה שאנחנו לא טיפלנו בו. אז אומרים בעצם שכמו ששם יש כפרה, ונאמר שם שם השם, אוקיי? שם אבל לא השתמשו בשם המפורש, אוקיי? שם רק אמרו את האמרה הזה, אשר פדית השם, אוקיי? אז הם משמשים בשם השם, אז אומרים גם כאן בשם. אז עכשיו אביי אומר בסדר, עשינו השוואות בין חורב, כן, למדנו מחורב לגבי אנה, למדנו מעגל ערופה לגבי השם, עכשיו אביי הוא מנסה לערב את שתיהן, כאילו מחורב לעגל ערופה לא בדיוק למדנו. אז הוא אומר ככה, בישלמה חורב מעגל ערופה לא ילף, מה דהה והבה? כאילו אי אפשר ללמוד, זה נמרח קצת מוזרה, אי אפשר ללמוד מעגל ערופה לחורב, שבעצם היו צריכים להשתמש גם בשם השם כשמשה התפלל בחורב. למה? כי זה לא לפי הסדר. הרי משה התפלל לבני ישראל דווקא לפני שקיבל את הציווי לעגל ערופה, אז אי אפשר לעשות את זה בכיוון הזה. עכשיו אפשר להגיד, השאלה הזאת היא בכלל מוזרה איך אפשר אפילו להתחיל לעשות השוואה? אבל אם מכירים את המבנה של הבישלמה, אני חושבת שזה פשוט וברור. מה זה בישלמה? בישלמה זה מבנה שרוצים להגיד, יש לנו כמה דברים, עכשיו נגיד שדבר אחד מסתדר מאוד יפה, והדבר שני לא מסתדר בכלל, אנחנו לא מבינים. אז כדי להגיד שיש, מה המטרה של הבישלמה? להגיע לקושי, לחלק השני כאן. אז רק כדי להגיע לקושי, הם משתמשו בזה כפויל בעצם, כהפך, כן? הם אמרו, הם באמת רצו להגיד, אנחנו לא יודעים למה לא למדו עגלה ערופה מחורב. אז כדי להגיד את השאלה, הסגנון שלהם הייתה, אז בואו נגיד, אי אפשר לשאול את השאלה בכיוון ההפוך, כי זה ברור שאי אפשר. אבל לשאול את זה, כאילו, בואו נקרא את זה בפנים, אז תבינו. בישלמה חורב מעגל הרופה לא יאליק מידע הווה הווה. אי אפשר להגיד שלומדים מחורב שמשה היה אמור ללמוד מהנוסף בעגל הרופה, אלא עגל הרופה צילך מחורב. אבל אולי אפשר היה ללמוד עגל הרופה מחורב, ואז מה היינו לומדים? שבעצם צריך להתחיל את התפילה עם אנה, נכון? ובעגל הרופה אנחנו לא אומרים אנה בהתחלה, נכון? לא כתוב אנה בפסוק. אז מה אומרים? וחיתה מהחנמי, אולי אתם תגידו, נכון שבפסוק לא מופיע אנה, אבל באמת בתפילה היו צריכים להגיד אנה. והצנן הרי כתוב במשנה. הכהנים אומרים, כפר לעמך ישראל. ואילו באנה לא כאמר. אילו, הם אומרים, אפילו אם תגידו, זה לא בדיוק לפי הפסוק, אלא אנחנו כן מכניסים אנה, כי כן באמת יש למוד את זה מחורף. בעצם אומרים, לא, אנחנו רואים גם מהמשנה, לא רק מהתורה, גם מהמשנה, שהכהנים אומרים בדיוק הטקסט שמופיע בתורה. ואז עונים, קשה, אז הקושי נשארת. Okay? יש כאלה שמנסים להגיד, יש פעמים שיש קושי ואומרים בסוף קשה. זאת אומרת, הקושי עומד. יש גם פעמים שאומרים טיובטה. אוקיי? שזה גם אומר אותו דבר. יש כאלה שאומרים, כשכתוב טיובטה, באמת אין תשובה. כשכתוב קשיה, זאת אומרת, הם לא מצאו תשובה, אבל יש לנו דרך למצוא תשובה. ויש כאלה שרוצים כאן להגיד, התירוץ הכי הגיוני זה בעצם שבתורה כתוב, כפר לעמך ולי אנה. ואם כן, אנחנו בעצם הולכים לפי מה שכתוב בתורה, למרות שאולי היינו יכולים כן ללמוד את זה ממשה, אבל בגלל שכתוב, התורה אמרה בדיוק את הטקסט שהם צריכים להגיד, אז אנחנו לא יכולים להוסיף על מה שכתוב בתורה. למה הם לא ענו? ככה אני לא יודעת, אבל יש כאלה שמנסים לענות ככה. והם עונים אחריו. עכשיו אנחנו לומדים למה הם ענו ברוך שם כבוד מוכתו לנו לעד. דווקא לא מדברים על הטקסט ספציפית של ברוך שם כבוד, אבל מדברים על כך שהם עונים. אוקיי? אחר כך אני אגיד לפי המפרשים למה כן אומרים ברוך שם כבוד מוכתו לנו לעד, למה הטקסט הזה. תניה, עכשיו נראה שתי תשובות, ננסה להגיד אם יש הבדלים בין שתי התשובות. רבי אומר, בשניהם באותה ברית, רבי אומר, כי שם השם אקרא, הבו גודל אלוהינו, זה פסוק מפרשת האזינו, וכתוב, כשקוראים בשם השם, אז הבו גודל אלוהינו, אז כולם אומרים להגיד גדולה לאלוהינו, ולכן הם אומרים, ברוך שם כבר מוצא לנו בעת, כשקוראים בשם השם. ואומרים שדווקא אומרים את זה כשאומרים את שם המפורש בעצם, כן? לכן גם הנוסח ברוך שם כבוד מלכותו זה יותר מכשאנחנו אומרים, יש כאלה שאומרים גם מכאן אפשר ללמוד גם על ברכו וברוך שמו, שאומרים אחרי ששומעים שם השם בברכה, כן אומרים ברכו וברוך שמו, שזה גם בעצם של הבו גודל אלוקינו, אבל במידה שזה היה שונה ואמרו ניסוח יותר רחב, או גם מסבירים שזה האמן שאמרו במקדש, במקום להגיד אמן לדברים היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז אמר להם משה, לישראל, בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא, אתם הבו גודל. אז אוקיי, זה מה שמשה אמר לישראל, כשהוא אמר את הפסוק הזה, זה הכוונה שלו. כשאני מזכיר שמו, אתם הבו גודל. חנניה בן אחי רבי יהושע אומר, זכר צדיק לברכה. הוא לומד את זה מפסוק אחר. אוקיי, הוא אומר, מזה שכתוב זכר צדיק לברכה, אוקיי, זה במשלי, ותקשיבו לסוף הפסוק. בשם רשעים יורכב, ממש הניגוד, כן? שזכר צדיק לברכה מצד אחד, בשם רשעים יורכב. אז מה לומדים משם? אמר להם נביא לישראל, אוקיי, מי זה הנביא? מכתב משלי? שלמה. מעניין שקוראים לו נביא כאן, אוקיי? לא בדיוק קוראים לשלמה המלך נביא בדרך כלל, אבל כאן קוראים לו נביא. בשעה שאני מזכיר צדיק עולמים, אתם תנו ברכה. אוקיי? אז כשאני מזכיר צדיק, אתם צריכים להגיד ברכה. עכשיו, ההבדל כאן, שהפסוק הראשון, אתם גם מוזמנות לחשוב על הבדלים, הפסוק הראשון מתייחס דווקא לקדוש ברוך הוא. הפסוק השני מתכוון לצדיק, נכון? שאולי נגיד שהשם הצדיק עולמי, הוא הכי צדיק שיש. אבל אבל יש להסתכל האם יש הבדל, כאילו מזכר צדיק וברכה אפשר ללמוד שאומרים את זה גם כשמזכירים שם של צדיק ולא רק הקדוש ברוך הוא. כן, אולי יש עוד הבדלים בעניין הזה. זכר צדיק לברכה מאשר הבו גודל, כאילו ברכה וגודל אולי זה משהו אחר. אבל בעצם יש שני מקורות לסיבה שהם ענו, ברוך שהם כבר מוכתר לעם בעד. עכשיו, כן.
הצדיק זה לא הקדוש ברוך הוא? זה לא מישהו, זה...
קודם כל, אנחנו אומרים זצל כל הזמן, זכר צדיק לברכה. אנחנו מייחסים את אותו פסוק, גם בפשט של הפסוק, זכר צדיק לברכה, בשם השם ירקב, ברור שלא מדובר על הקדוש ברוך הוא. הם לומדים שמדובר על הקדוש ברוך הוא, הם אומרים, מי זה הצדיק הכי גדול בעולם? אז זה הקדוש ברוך הוא. אבל בעצם ההקשר של הפסוק בכלל לא קשור לקדוש ברוך הוא. כן, במשלי במיוחד, הרשעים לעומת צדיקים וכולי, מדברים על בני אדם. זה הכוונה. ברור כאן שזה דרשה לאותו פסוק. אבל הפסוק, כשם השם יקרא וגודל אלוהינו, זה ממש ישירות. עכשיו, יש לשאול אם כן, אם באמת, אם השמש מפריע.
לא, השמש לא מפריע.
אוקיי. אני רואה שכולם כפו לכם, אני בסדר, לא יודע, מצטער. בעצם אפשר, כשם השם יקרא זה פסוק הרבה יותר חזק. אז למה בכלל הביאו זכר צדיק לברכה אם כבר היה את הפסוק כשם השם יקרא? זה שאלה. אני אשאיר אתכם עם השאלה הזאת, למה הוא ראה להביא זכר צדיק לברכה במקום הבגודל? אולי בגלל שהוא עשה ברכה במקום גדולה. כאילו אולי הברכה זה דווקא, אנחנו גם אומרים בניסוח, ברוך שם כבוד. נכון? זה, כאילו הגדולה אולי זה מלכותו, אבל הברוך זה הלשון של ברכה. אז אולי בגלל זה רצו דווקא משהו עם ברכה. זה באמת ברכה שאנחנו אומרים. כן, כדבר אחרון, לפני שנתחיל עם המשנה, הפסוק מנחמיה ששמתי בדף שלכם, כתוב כאן בפסוק, אוקיי, ויאמרו הלוויים ישוע וקדמיאל, בני חשבניה, שרביה, הודיה, שבניה, פתחיה, קום וברכו את השם אלוקיכם, מן העולם ועד העולם, ויברכו שם כבודך, ומרומם על כל ברכה ותהילה. אז זה דרך שהם, כן, זה טעות. זה הדף שלהם. אז בעצם הם משתמשים בניסוח כאן, ויברכו שם כבודך, זה ברוך שם כבוד, ומרומם זה מלך, מלכותו הוא מרומם כי הוא מלך. אז מנסים לשייך את ברוך שם כבודך לעולם ועד, דווקא לברכה, לפסוק הזה. Okay, זה המקור, כי ברוך שם כבוד זה לא פסוק, כן? זה משהו שהמציאו. אז הם אומרים שהמציאו את זה על בסיס הדבר הזה. יש עוד פסוק ש... יש עוד פסוק מאוד דומה. זה ברח לי מהראש עכשיו, אבל אני חושבת שבתפילה שלנו פסוק הזה זימרה, אומרים את זה ברוך השם... ברוך שם כבוד, כן, זה טוב, תודה. נוציא את זה, זה מפסוקי דזימה, אחרי שמסיימים את הללוקות, אז אומרים ברוך השם לעולם אמן ואמן. הפסוק שם הוא ברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן. זה גם מאוד דומה. שני הפסוקים האלה, הפסוקים האלו הם בעצם הוציאו את הניסוח ברוך שם כבודו לעולם ואמן. אוקיי, עכשיו אנחנו מתקדמים למשנה. עכשיו, אחרי שהוא עושה את הוידוי, אז בא לו למזרח העזרה לצפון המזבח. הסגן ממינו וראש בית אב משמאלו. אוקיי? אז הוא בעצם נכנס, הוא היה בין העולם למזבח, נכון? הוא עכשיו הולך מזרחה, רחוק יותר מהאחד. אוקיי? הוא יוצא מזרחה, נראה בדיוק איפה עוד מעט, לצפון המזבח. אוקיי? מה זה צפון המזבח? אז כנראה זה בצד הצפוני של המזבח. אוקיי? אז בעצם, אם נסתכל כן בתמונה, זה מתחת למזבח. אוקיי? בצד הצפוני. הסגן מימינו וראש בית אב משמאלו. אוקיי? הוא, כן, זה כמו bodyguards. יש לו, כן, מצד אחד מישהו עומד. הסגן זה למדנו. או שזה, לא, הסגן זה ברור. אמרנו, הממונה זה לא ברור אם הוא הסגן או לא. אבל הסגן זה מי שעומד במקום, כן, אם הכהן גדול מת או משהו קורה לו, הוא נטמע, אז הוא ייכנס במקומו. והוא עוזר לו בכל מיני דברים באותו יום. וראש בית אב, זה הראש של אותו משמר שהיה אחרי. עכשיו, מי שהיה במשמר, בטח לא עבד באותו יום כל כך, כן? אבל בכל אופן היה משמר שהיה אחראי באותו שבוע, אז הראש בית אב של המשמר הזה, הוא עמד משמאלו. ושנם, כן, ברור שמישהו יותר חשוב עומד בצד ימין. ושם שני סעירים, וקלפי הייתה שם, אוקיי? אפשר לראות, יש תמונה כאן, אני תוציאו את הגמרות, זה מתחת, ושם יש תמונות יפות של הקלפי ואיפה הוא עומד כאן, אז כאן. הנה, הוא עומד כאן, ויש כקלפי, אוקיי? זה, כאן יש לזה רגליים גם, וזה יושב הרגליים, אני לא יודעת אם זה בדיוק. הוא עומד שם, הנה, סקן והזה, והם עומדים כאילו עם הפר, אוקיי? יש בקלפי, עם הסעירים, סליחה, עם הסעירים, אוקיי? אז יש שני סעירים, אתם רואים את שני הסעירים גם בתמונה, ועומדים ממש סעירים כאן. בקלפי הייתה שם, הוא בא שני גורלות של אשקרוע, אוקיי? זה סוג של עץ, אוקיי? לא ברור בדיוק איזה סוג, אבל זה סוג של עץ, קוראים לזה אשקרוע. אשקרוע, והסען בין גמלה של זהב, אוקיי? בין גמלה עשה אותם של זהב, אוקיי? אז בעצם נראה אחר כך שלומדים שהם יכולים להעשות מכל מיני צורות, זה לא חשוב ממה בונים אותם, או יוצרים אותם. אז היו בעצם טבלאות, זה מה שראינו בתמונה, אלה שהיו כאן בהתחלה, בתמונות שם, שבעצם יש הקלפי, כן, כולם ראו, חוץ משליחם, מה אתם רוצים לדפדף שם, זה לא כאן בדף, אבל... זה הקלפי, אוקיי? אז יש, מי שמקשיב, יש בעמוד 56 ספר שנקרא בית מקדש בירושלים, יש תמונות מאוד טובות למה שהיה בבית מקדש. אוקיי, עכשיו אומרים משהו, ואת זה דווקא למדנו בשקלים, אז מי שלמדה שקלים, תזכרו בדברים האלו. והסם בן גמלה של זהב, והיו מזכירים אותו לשבח. ודווקא הזכירו את בן גמלה לשבח. בן קטין עשה יוד בית דד לכיור, שלא היה לו אלא שניים. ואפו עשה מוכני לכיור. אוקיי, אז קודם לכיור היו שני דדים, שני ברזים שיצאו. והוא אמר, בן קטין, הוא אמר, בוא נעשה עוד. כדי ש, ולמדנו את זה בעבר, כדי שהיו 12, היו 13 פייסות, נכון? ו... הראשון היה שוחק והוא לא היה צריך לקדש ידיים ורגליים. אז כדי שכל 12 אנשים יכולים בבת אחת לקדש ידיים ורגליים, עשו 12 פיות לכיור. אוקיי, אז הוא עשה 12 דד לכיור, שלא היו אלא שניים. ואף הוא עשה מוכני לכיור. אוקיי, מוכני זה לא בדיוק ברור מה זה, זה איזשהו מוכני מלשון מכונה. אוקיי, contraption בוא נגיד, כן? הוא עשה, הוא השתמש ב, איך אומרים לזה בעברית? Pulley system, כן? לא זוכרת, אבל עם גלגל כדי, okay, מה היה הבעיה כאן? המים, אחרי ששמים אותם בכלי, הם הופכים להיות קדושים, כי הכיור זה קדוש, והמים הם קדושים. עכשיו, מה קורה? משהו שהוא קודש, שהוא נשאר כל הלילה, קוראים לזה פסול לינה. Okay, זה פסול בלילה, זה כבר מים של אין, כאילו, הקדושה הוא פסולה. אז מה הבעיה? אז כל יום יצטרכו להחליף את המים. אז הוא אמר, במקום שכל יום צריך להוריק את זה ולמלא את זה, הוא עשה כזה דבר, הוא עשה בעמוד 68, דווקא אפילו ב-88, וגם ב... כאילו, נראה, התמונות הן קצת שונות, אוקיי? גם 68 שם, וגם כאן יש תמונה. כאן אפילו התמונה לדעתי יותר טובה. תסתכלו כאן. הוא בעצם עשה גלגל, והוא הוריד, הוא היה... הם היו מביאים את הכיור עם כל המים ומכניסים את זה לתוך בור שהיה בתוך החדר, כאילו היה בור כזה עם מים, שבא ממים, מים ממעיין או משהו, ולכן המים האלה לא נפסלים, כי זה תמיד זורם. אז היו כל ערב שמים את זה, יש דעות שונות, יש כאלה שאומרים שהיו מריקים את זה, וכל מיני דעות, אבל בואו נסביר ככה, שהם שמו את הכיור בתוך המים, ואז המים כל הזמן... החליק את עצמו, ובבוקר זה לא היה נפסל, זה היה בסדר. אז איזשהו דבר, שוב, לא ברור בדיוק, אבל איכשהו שהם היו מקשרים את הכיור למים חיים, למים שזורמים. ובכך זה לא היה נפסל בלינה. מונבז המלך היה עושה כל ידות הכלים של יום הכיפורים של זהב. Okay? אז הוא היה, okay, אנחנו רואים תקופה שבעצם לקראת סוף תקופת בית שני, כל מיני דמויות הגיעו, אוקיי, מונבז ואומרים על הלני אמו, הם היו, הלני הייתה מלכה מעיר אחרת, כאילו מארץ אחרת, ליד ארמניה, והיא בעצם התחילה להתעסק עם היהודים, ואפילו מסופר להם שהתגיירו וכו', ומונבז, כן, כאן כתוב שהיא אמו, אבל ראיתי בספרה, הוא טען שמונבז גם, היה האח והוא התחתן איתה, או אולי זה מישהי, לא יודע, לא יודע בדיוק הדמויות, גם המפרשים מתווכחים מי זה היה מונבז ואיפה, אבל בעצם כנראה הם היו גרים, שהצטרפו לעם, ובעצם מה רואים מכאן? כמו יתרו, נכון? הוא הביא איתו כל מיני דברים, רעיונות לשפר את הדברים, אז גם כאן, כן? הם הביאו כל מיני פטנטים שאו יהיו יותר יפים, או יעזרו להם, או איכשהו, כן, ישנו את המקדש קצת. אז הוא היה עושה ידות הכלים של יום כיפורים של זהב, אוקיי? הוא עשה הידות, the handles של הכלים של זהב. נראה אחר כך למה דווקא הידות ולא הכלים. הלני אמו עשתה נברשת של זהב על פתח היכל. אוקיי, היא עשתה, אוקיי, יש תמונה בספר שם, היא עשתה, אולי זה כאן גם, היא עשתה כזה דבר מקדימה, מבית המקדש, כאילו זה ירד מהאיכל, מהכניסה לאיכל, ובעצם לא אין תמונה כאן. זה היה כזה דבר עשו מזהב, וברגע שהשמש היה עולה, כאילו עלה השחר, הם רצו לדעת, סליחה, נצח חמה בזריחה, רצו לדעת בדיוק הרגע של זריחה. אז בדיוק כשראו שזה זוהר, אז ידעו שהיה נצח חמה, וידעו שאפשר לקרוא קריאת שמע, נראה את זה אחר כך. אוקיי, זה היה המטרה שלה. אולי אחרי השיעור אני אמצא את זה בתמונות ונסתכל. יש גם דעות שונות מה זה בדיוק נברשת, איזה צורה ומה זה בדיוק. שם בתמונה הם הולכים לפי דעה אחת. אז זה היה בפתח היכל. ואף היא עשתה טבלה של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה. Okay, מה זה פרשת סוטה? אז אישה סוטה זה שכן, חושדים בה שהיא עשתה ניאוף. אז זינתה. אז מה עושים? כותבים טקסט של הפרשת סוטה על פלאח, ושמים את זה במים, ואז היא צריכה לשתות את המים, ועם ביצנה, צבא, כן, זה הפח, אז יודעים שהיא בעצם אשמה. עכשיו, למה היא עשתה אחד של זהב? ברור שלא שמים את זה בתוך המים, אבל כל פעם שהסופר היה צריך לכתוב את זה, היו צריכים להוציא ספר תורה כדי שהוא יכתוב בדיוק את הטקסט. אז אולי כתבו את זה על משהו, אבל היא רצתה שזה יישמר לה הרבה זמן, וזה יהיה מאוד יעיל וקל לאנשים להשתמש בזה, אז היא עשתה טבלה של זהב. דווקא מעניין שאישה החליטה לעשות פרשת סוטה של זהב, כן?
וגם אתם אומרים, טוענים שהם לא בטוחים שהם עשו את זה אי פעם.
נכון, גם זה, שהם לא בדיוק השתמשו בזה, נכון. נכון, זה קצת מוזר, נכון. אבל אולי זה כמו שיש בבתי כנסיות, אנשים אוהבים לפאר את הכנסת עם כל מיני פסוקים וכאלה, אז אולי זה היה עוד דרך לכן שוב, קצת מוזר, למה דווקא פרשת סוטה? אולי באמת היא חשבה שזה עניין, ונשים עושות את זה, והיא הייתה אישה שרצתה לשמור שנשים לא יעשו, ואם יש כזה דבר עומד בבית המידה, שיזכיר לאנשים. אולי זה הייתה, למרות שאין הרבה נשים שנכנסו לשם, אז אפשר לשאול. שוב רואים את האימא, נכון? דיברנו על האימהות, שהם עשו דברים, וכאן הם מזכירים אותה כאימו של מומבז. אוקיי, לא שהיא עשתה את זה בשבילו, אבל מעניין שהם דווקא אומרים שהיא אימו. ניקנור נעשו ניסים לדתותה והיו מזכירים אותה לשבח. אוקיי, נגיע לזה, לניקנור נגיע אחר כך לניסים, לניסים הדלתות, דווקא ראינו את זה בעבר בשקלים, דווקא הדף של מחר מאוד יחזור על עצמו מדברים שראינו בשקלים, דווקא סיפורים מעניינים. והדבר האחרון כאן, היו מזכירים אותם לשבח, אוקיי? לעומת אלו שנראה במשנה הבאה, שמזכירים אותם לגנאי, כמו בית אבטינוס, ואם אתם זוכרות, אלו ששמרו על הסודות שלהם, על איך לעשות בהם. עכשיו, כאן זה מעניין, יש שינויי נוסחאות. האם זה מזכירים אותו לשבח, שזה ניקנור, או האם זה אותן וחל על כל האנשים במשנה. אוקיי? אז לא ברור. אז יש שני חלקים למשנה. חלק הראשון, שתכנס לראשון, זה הקלפי שהיו עושים. חלק השני זה סטייה מהנושא, בגלל שדיברנו על הקלפי שעשו עם, על הגורלות שעשו של זהב, אז עכשיו הם עברו לכל מיני דברים אחרים שעשו במקדש. מזכאם לצפון המזבח, מכלל זה מזבח לב בצפון כאן. הם אומרים כאן, מזה שכתוב שהוא היה בצפון המזבח, מה זה אומר בצפון המזבח? לומדים שזה היה בצד הצפוני של המזבח, מאחורי המזבח, ואומרים שברור שהמזבח לא היה בכלל בצפון. Okay? ראינו את המחלוקת הזה בעבר. האם המזבח היה בדיוק, בואו נעשה ככה, זה יותר אמס. כאן האמצע בין צפון לדרום. האם המזבח היה ממוקם כאן, שבדיוק פלש, כן, על הגבול, ואם כן הוא עמד מצד צפון ואומרים, זה כנראה המשנה שלנו, כי אחרת, הם אומרים ש... כן, כי הם אומרים שמצוון המזבח, ברור שהכוונה כאן שהוא עמד מהצד השני בצפון, כי אומרים, אם זה היה, זה קצת, היה לי קשה להבין את זה, אבל הם הסבירו שאם זה היה בתוך צפון, כן, זה הגיע קצת לצפון, כאן בצד יש טבעות וכאלה דברים, ולא היה נוח בשבילו לעמוד בצד הזה, לא היה מספיק מקום, אוקיי? אולי בגלל, אם תסתכלו בתמונות כאן, כאן הטבעות, כן? זה באמת הרחיק, אני חשבתי, אבל יש עוד הרבה מקום, אבל באמת אין, כי יש את כל השולחנות. אז אולי זה העניין, הם אומרים, איך הוא היה יכול לעמוד בצד הזה, הרי אין מקום בשבילו. בין הטבעות ובין המטבחיים, אין באמת מקום בשבילו, והיה צפוף, ואם כן, הוא היה עומד בצד, כי לא היו שמים אותו שם. עכשיו, למה בצפון? כי כל קודשי קודשים שחיטתם בצפון, אוקיי? נאמר את זה במסכת תמיד. ואם כן, היו צריכים לשחוט בצפון, אז אמרו, גם צריך לעשות את כל ההכנות, כאילו, הקלפי גם, כל הדברים האלה, בצפון. אז לכן הוא היה בצפון, אבל הם אומרים כאן, אז כנראה הצפון, אז זה היה בדיוק באמצע לפי המשנה אחרת, אם זה היה נמשך צפון, לא היה באמת מקום, זה היה צפוף, ולא היו בוחרים דווקא שהוא היה שם. כאילו, בוא נגיד ככה, אם הוא חייב להיות בצפון, אז היו שמים אותו בצד כאן או בצד כאן. כאילו, לא מאחורי המזבח, כי עם כל הטבעות וזה, אין מקום. אז עכשיו אומרים, אז אם ככה, מנה, אז לפי מי זה? זה לפי רבי אלעזר בן יעקב, היא דתניא, צפונה לפני השם. כתוב בפסוק שהמזבח יהיה צפונה לפני, יפנה צפונה, מה הפסוק ש... ושחט אותו הירח המזבח צפונה לפני השם. אומרים שצריכים לעשות את השחיטה צפונה לפני השם, אוקיי? זה מדובר על העולה. שוחטים את זה צפונה לפני השם, מה זה צפונה לפני השם? הם אומרים שיהי צפון כולו פנוי. מזה שהוא צריך לעשות את זה בצפונה, הם אומרים, כאילו, וזה הסיבה שם בית מטפחיים, איפה שעוסקים בשחיטה, הכל בצפון. אומרים, עשו את זה, מהפסוק הוא לומד שכל הצפון צריך להיות פנוי. ואם כן, זה הדעה שלו, שבעצם המזבח לא היה בכלל נמשך לצפון, בגלל הפסוק הזה. אבל אומרים, והרשא לדבר רבי שמעון היא. אומרים, ברשא, אוקיי, שזה בעצם המשנה הקודמת, אוקיי, אם למדתם את הדף של אתמול, היה שם דיבור על שעשו את הפער ואת הוידוי בין האולם למזבח. עכשיו, היו צריכים להסביר, הוא עשה את זה בצד צפון, נכון? עכשיו, אם הוא בין האולם למזבח ובצד צפון, אוקיי, אז קודם היה עניין, האם רק זה נחשב צפונה מהמזבח ולמטה, שהיה מותר לשחוק, או האם אפשר גם להיכנס קצת יותר פנימה וגם בין אולם למזבח מתחת לאזור של צפון מותר, או האם גם היה דעה שגם עזרת הכהנים בעזרת ישראל, גם הצפון נמשך שם. ומה יקר כאן? אם בין העולם למזבח יש שטח שהוא שייך לצפון, אז זאת אומרת שהמזבח היה בצפון, כי הוא היה ליד המזבח, אוקיי? כאילו בין העולם למזבח זה ברור שזה ליד המזבח ולא למטה מהמזבח. אז אם כך, אני אשים את זה בלוח. לפי מה שראינו אתמול, הוא עמד דווקא כאן, נכון? וכאן, מבחינת הוא עמד דווקא כאן, ליד המזבח, אוקיי? בין העולם למזבח, זה חייב להיות זה. אז אם ככה, הגבול צריך להיות יותר למעלה, כי אחרת הוא לא היה בצפון, כי גם הפער הוא היה צריך לעשות בצפון, הווידוי. אז אם ככה, אתמול אמרנו שהגבול הוא כאן, והיום אנחנו אומרים שהגבול הוא שם, כאילו אי אפשר, זה שתי משניות ברצף. אי אפשר להגיד שאחד לפי דעה אחת ואחד לפי דעה אחרת. אז מה אומרים? כולה רבי אלעזר בן יעקב היא, כמו שאמרנו היום, בתנא בבין העולם למזבח. הם אומרים בעצם שבין העולם למזבח מדובר לא ממש צמוד למזבח, אלא למטה מהמזבח, בצד צפון, כאילו באזור של צפון, תתקדמו, כן, תלכו צפונה וקצת מערבה, נכון? ואז תגיעו לאזור ששם הוא היה אתמול, אוקיי? ולאו דווקא מול המזבח ממש. הסכם בעיניו בראש בית אבא שמאלו. אמר רב יהודה, המהלך לימים רבו, הרי זה בור. אסור ללכת מצד ימין של רבו, כי מה זה אומר, כאילו, אני הכי חשוב שלו, כאילו, אי אפשר להגיד ככה. תנן, הסכם בימינו בראש בית אבא שמאלו, אוקיי? ואז כתוב אצלנו שהסכם בימינו בראש בית אבא שמאלו. ועוד, תניא שלושה שהיו מלכים בדרך, הרב באמצע, גדול בימינו וקטן משמאלו. וכן מצינו בשלושה מלאכי שרת שבאו אצל אברהם. מיכאל באמצע, גבריאל בימינו ורפאל בשמאלו. כאן יש דרשה על שלושת המלאכים, שהם עמדו ככה בישר, וגבריאל, ומיכאל היה הכי חשוב, ואיך זה שהוא עמד בימינו וכאב. אז אומרים, ומה העניין כאן? שבעצם אם יש שלושה שורחים, אז הרב צריך להיות באמצע, הגדול בימים והקטן משמאל, בדיוק כמו המשנה. אז אומרים, איך זה מסתדר עם מה שכתוב, המלך ימים רבו, הרי זה בור. תרגום הרב שמואל בר פאפה, כמד רב עדה, כדי שיתכסה בו רבו. אומרים, הם עושים את זה לא בצורה שהם היו עומדים מאחוריו, כאילו לא ליד, אלא מאחוריו, כך שהם לא אומרים אנחנו באותה רמה ובאותה דרגה, אלא היו עומדים מאחוריו. עכשיו אומרים, בהתניה, המלך כנגד רבו הרי זה בור, אחורי רבו הרי זה מגסי הרוח, כאילו אי אפשר ללכת כנגד זה ליד, אסור, כי זה הרי זה כבור. ואחריו, הרי זה מגסי הרוח, זה גם כאילו, אני מאחורי הרב, אני הכי חשוב, אז גם זה אי אפשר. אז מה אומרים? זה מצדד הצדודה, אוקיי? כאן הרב באמצע, אוקיי? ושניים מאחוריו, אבל אף אחד לא, כאילו אחד בצד ימין, אחד בצד שמאל, אף אחד לא הולך ישר מאחוריו, ואף אחד לא הולך ישר מצדדיו, אוקיי? וזה הכוונה, אוקיי? שלא הלכו בישר, ואני חושבת, אם מסתכלים בתמונות גם, אפשר לראות את זה ככה, נכון? בתמונות מאחורה, הם עמדו ככה מאחוריו, ולא, הם משני הצדדים. וקופי הייתה שם ובא שני גורלות. עכשיו בואו נקרא את הפסוק קודם שהבאתי לכם בדף, אוקיי? בפסוק כתוב, ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות, אוקיי? קודם זה מתחיל ברבים, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל, אוקיי? אז הם מנסים כל מיני דרשות על זה שהתחיל ברבים ועבר ליחיד. עכשיו מי הפשט זה מאוד הגיוני, יש גורלות, יש שני גורלות, ואחד הולך על אחד והשני הולך על השני. אז זה לא כל כך קשה מבחינת הפשט, אבל עדיין הם בעצם רוצים לדרוש כאן, אוקיי? ודרושים כל מיני אפשרויות, ואומרים כל אפשרות לא יכולה להתקבל, או שאז אומרים שדרושים ספציפית הלכות מסוימות. תנו רבנן, ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות. גורלות של כל דבר. יכול ייתן שניים על זה ושניים על זה. אולי היינו חושבים, בגלל שכתוב גורלות, שצריך שני גורלות על סעיר אחד ושני גורלות על סעיר אחר. תלמוד לומר, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. אוקיי, לכן אומרים, בגלל שהפסוק כתוב בהמשך, גורל אחד לזה וגורל אחד לזה, זה בא למעט שאל תחשבו שצריך לשים שתי גורלות. עכשיו, מה הכוונה שתי גורלות? זה לא בדיוק ברור. האם זה מדובר שהוא עשה, ברגע שהוא בחר אחד וזה להשם, אז הוא היה מוצא עוד גורל שכתוב על זה להשם, אז שם שניהם על שניים עליו. האם זה הכוונה שהוא צריך שניים? אוקיי, אז נראה עוד דקה, עוד משהו. אין כאן לשם אלא גורל אחד, גורל אחד לשם, זה ההמשך, אין כאן לשם אלא גורל אחד, ואין כאן לעזאזל אלא אחד. Okay? יכול ייתן של שם ושל עזאזל על זה, ושל שם ושל עזאזל על זה, זה מאוד מוזר. Okay? קודם חשבו, אולי צריך שתי גורלות על, של השם, על השעיר להשם, ושתי גורלות לעזאזל על השעיר לעזאזל. אז אומרים, לא זה כבר לא, כי כתוב גורל אחד לזה וגורל אחד לזה. אבל אז אומרים, אולי היינו חושבים שגורלות זה אומר שצריך לשים את הגורל אחד לעזאזל והגורל אחד להשם על בהמה אחת, וגם את שניהם על הגורל השני. עכשיו זה קצת מוזר, כי הרי כל העניין של הגורל היה לבחור למי ילך. אז יש אחד שמפרש, למה זה רשי כבר, אני לא זוכר, שבעצם הוא היה שם, הוא היה בוחר פעם ראשונה, אוקיי, יצא לו השתי, כאילו מה יעשה? היה שם שתי ידיו בתוך זה, מה שיצא בימין הלך לזה, ומה שיצא בשמאל הלך לזה, כאילו הוא פשוט היה עושה ככה. אחרי שכבר נפל עליו הגורל והיה ברור מה הולך למה, אז הוא היה, כדי לצאת ידי חובה, כך חשבו לפחות עד שדוחים את זה להתחה, הוא היה צריך להחליף ולשים את הגורל השני על השעיר השני, כלא יודעת מה, כאילו כך חשבו. אבל אז אמרו ברור שלא, תמוד לומר גורל אחד להשם, אין כאן להשם אלא אחד, ואין כאן לעזאזל אלא אחד, כאילו לא צריך לעשות את זה. אם כן, מה תמוד לומר גורלות? נכון, אז מזה את חושבת על סיכול.
כן, אז
סיכול ידיים
זה כן.
יש כאלה שאומרים, וזה מאוד קשה, שדווקא הוא היה יכול לשים, כאילו לפי הווה מינה, שהוא היה שם השם ושל עזאזל, ואז מחליף, ואז הוא היה יכול לבחור מה שהוא רצה. אבל אז אומרים, לפי הפירוש הזה, אז אין גורל בכלל. כאילו, כל הגורל הזה, שזה אמור להיות גורל שמחליט. אבל אולי זה בעצם הגישה הזאת, היא אומרת, לא, הגורל זה רק אומר שזה שרירותי, ממש, כאילו, לא משנה. שאל, אולי, אולי, בוא, אני כבר חושבת על רעיון, אולי הרעיון היה שלא נחשוב ש... שיש הוקוס פוקוס כאן, כאילו, והגורל זה אומר שהסעיר הזה יש משהו מיוחד על הסעיר הזה, אלא זה ממש לא, כאילו, זה לא הוקוס פוקוס, זה, אנחנו רק מוכרים, אחד לזה ואחד לזה, וזה לא משהו קסמי כזה. אולי זה היה הרעיון. אוקיי, okay. אם כן, מה אתה אומר לא מגורלות? אז אם כן, מה הרבים של גורלות? שיהיו שווים. זה מאוד הגיוני, כן, ש... ש... שלא נעשה אחד מצורה, אחד ואחד מצורה אחרת, ואז הוא יכול לבחור מה שהוא רוצה, כן, הוא ירגיש כבר בידיים את ההבדל, וישים אחד ספציפי למקום אחר. שיהיו שווים, שלא יעשה אחד של זהב ואחד של כסף, אחד גדול ואחד קטן. Okay. גורלות של כל דבר. אז אומרים, גורלות גם זה מלמד אותנו, זה יכול לעשות מכל צורה. סליחה, מכל חומר. פשיטה, ברור שזה ככה. לא. צריכה לחידתניה. לפי שמצינו בציץ שהשם כתוב עליו, והוא של זהב, יכול אף זה כן. אולי היינו לומדים בגלל שכתוב כאן להשם ועם שם המפורש, לא ברור דווקא, אני חושבת שיש מחלוקת כאן, אם באמת היה שם המפורש או לא. אבל בגלל שכתוב להשם, וגם בציץ היו לו את, בזהב היה עשוי ה-UK-VK, בציץ. למדנו שהציץ מחפר, נכון? אם הוא היה שם את זה, היה דעה אפילו אם זה בצד הציץ מחפר, היה בזה קדושה. ואם כן, זה עשו מזהב, אולי היינו גם חושבים שכאן, בגלל שיש שם השם, זה אמור להיות מזהב. תמוד לומר, גורל גורל ריבה. ואז לומדים מהריבוי שכתוב גורל אחד לעזאזל וגורל אחד להשם, הריבוי של המילה גורל בפסוק מלמד שזה יכול להיות של זי, יכול להיות של אגוז, יכול להיות של אשכרה, לא משנה. בן קטין עשה 12 דד לקיור, תנא. כדי שיהיו 12 אחיו הכהנים העוסקים בתמים מקדשים ידיהם ורגליהם בבת אחת. Okay, ואומרים כדי שלא יהיה קטטה ביניהם. אוקיי, וזה משהו שנראה גם מחר ונראה היום, שכל, אני חושבת שכאן יש משהו מעניין, דיברנו על זה גם בסיום שלנו, למסכת שקלים, שכל ההתעסקות בנשים, בבית המקדש, כאילו במסכתות האלה, יש הרבה התעסקות, למדנו גם על ה, דיברנו בתחילת המסכת, על הקנאות הדתית והרצון לעשות, ושזה גורם לריב, ושאחד דקר את השני, גם כאן רואים ש... אולי יהיו רבים ורוצים למעט וללמד אנשים לא לריב, אוקיי? כאן זה מעניין. כדי לא לריב, הם פשוט עושים פטנט. במקום ללמד אנשים לא לריב, הם עושים פטנט שימנע ריבים, אוקיי? אולי הם אומרים, אנשים, כמו שאפשר להגיד בפרשות השבוע האחרונות, שאנשים הם עושים טעויות. כאילו במשפחות יש ויכוחים בין אחים. בכל הדברים האלה יש כל מיני ויכוחים, ועדיף לנסות להימנע מזה ככל האפשר, במיוחד בבית המקדש. תנא שחרית במילואו מקדש ידיו ורגליו מן העליון, ושחרית ערבי בירידתו מקדש ידיו ורגליו מן התחתון. היו כנראה שני מפלסים של הכיור, אז בשחרית הוא היה מלא מן העליון ובערבית מהתחתון. עכשיו כנראה הכוונה כאן, בגלל שהיה מלא בהתחלת, הוא היה יכול לקחת מן העליון. כבר בצהריים היה פחות מים, אז מי שהיה צריך לקדש ידיו ורגליים בערבית היה עושה את זה מלמד. אף הוא עשה מוכני לקיור. מה מוכני? אמר ביי, גלגלה דהב המשקלה. נכון? זה היה גלגל שהוא היה מכניס, זה כמו שהסברנו כבר, שהוא היה ככה פותר את עצמו מעלינת מים. מומבס המלך עשה כל ידות הכלים. נבדינו לדידו בזהב. כאילו, למה הוא עשה רק את הידות ולא לא כל הכלי? אמר ביי, בידות סכינים. מדובר בידית של הסכין. והסכין, אי אפשר לעשות סכין מזהב, זה לא חומר שאפשר, יהיה קשה מספיק לחתוך. Okay, כאן בתשובה, היה לי מסופק ולא הצלחתי למצוא תשובה לזה, האם זה אומר שהוא עשה כל שאר הכלים של זהב ורק הסכינים הוא עשה את הידית? לא של זהב, כאילו רק את הידית ולא הסכין עצמו? או האם מדובר שהוא החליט דווקא על הסכינים, ובגלל שאי אפשר לעשות את הסכין עם זהב, אז הוא עשה רק את הידית. אז לא ברור לי. גם זה ממשיך עוד קצת, ועדיין עם התשובה לא ברור לי. מי טבעי. עם עוד קושי מברייתא. אף הוא עשה קני כלים ועוגני כלים וידות כלים וידות סכינים של יום הכיפורים של זהב. לומדים שהוא לא רק עשה את אלו, אלא גם הקנים זה הבסיס והעוגן, ואיפה שאוחזים את זה, והידות, אני לא יודעת ההבדל בין העוגן והידית. וידות הסכינים. עכשיו, מה לומדים מכאן? למה זה מקשה? כי כתוב מצד אחד ידות סכינים ומצד אחד ידות כלים. אז אי אפשר להגיד שהכלים במשנתנו זה סכינים. הרי כתוב שהוא גם עשה ידיות לכלים. אז תרגמו אביי אמר, מדובר בביצה דנגרה וחצינה, מדובר בגרזן וכאלה דברים גם שהם דומים לסכינים, עוד דברים שהיו צריך לעשות אותם בחומר קשה, המגל שגם היה קוצר, ודווקא הדברים האלה היו אמורים להיות, הוא לא היה יכול לעשות אותם מזהב. אז שוב אני שואלת, ולא ברור לי, האם זה אומר שכל שאר הכלים הוא עשה באמת של זהב? יש כאלה שמסבירים גם ששאר הכלים כבר היו של זהב, והוא רק הוסיף את הזהב אולי לידיעות שכבר הן פחות חשובות, אז הוא שם אותם שם. כלני מוסתה נברשת של זהב, תנה. בשעה שהחמה זורחת, ניצוצות יוצאים ממנה, והכל יודעים שהגיע הזמן קריאת שמע. אוקיי, זה מה שאמרנו, הם היו יודעים שהגיע זמן קריאת שמע. עכשיו יש קושי כאן. מה הקושי? מתי זה. הקוראת שמע שחרית עם אנשי משמר ואנשי מעמד לא יצא. אוקיי? כאן אנחנו נלמד שדווקא אלו שהיו במקדש, אנשי המשמר ואנשי המעמד, המעמד היו אלו מבני ישראל שהתפללו שהתפילת, שהקורבנות התקבלו. אז מה אומרים כאן? הם דווקא לא קראו שמע בנצח חמה. אוקיי? כאילו יש מצווה לקרוא שמע בנצח חמה. למה? כדי לסמוך גאולה לתפילה. נכון? אפשר לקרוא קריאת שמע כבר מעלות השחר. כאילו לא מעלות, כאילו ממוקדם יותר. אז עכשיו אומרים שבעצם, אבל אנשים במקדש, שהם אלו שראו, הם דווקא לא התפללו בנצח חמה. אוקיי? כי למה? מפני שאנשי משמר משכימים, ואנשי מעמד מאחרים. כי אנשי משמר היו אומרים את זה מוקדם יותר. למה? כי יש לנו כל כך הרבה דברים לעשות במקדש, שאי אפשר לדחות את זה. הם ידחו את זה לנצח חמה, הם יפספסו את הזמן. ואנשי מעמד היו דווקא אומרים את זה יותר מאוחר. הם היו מחכים עד שסיימו עם קורבן התמיד, ואז היו אומרים קריאת שמע. אז עכשיו אומרים, אז מה, אז איך יכול להיות? אז אמר אביי לשאר עמד בירושלים, הדבר הזה הנברשת, שזה קצת מוזר כי זה היה בכניסה להיכל, אז איך בני ישראל ראו את זה? אבל אומרים שזה היה סימן לשאר העם שהם היו יודעים אז שאנחנו עושים את זה. אוקיי, נסיים כאן, נתחיל עם זה, זה מאוד קצר, הסוף העמוד, ונתחיל עם זה מחר עם עם הטבלה שהיא עשתה. אני אמרתי.